המהר"ל כותב לגבי קורח ועדתו שנפלאו באדמה, שזה דבר, הדבר הזה שהשגחה העליונה מענישה מישהו בצורה כל כך לא טבעית, זה דבר שהשגחה העליונה עושה אותה רק במקום כזה, שיש פה יסוד שחשוב מאוד לברר אותו לדורות, לצרוב אותו בתודעה של כלל ישראל, שישאר לנצח נצחים. ובפרשה שלנו, פרשת שמיני, יש לנו מקרה כזה. המקרה של חטא נדב ואביהו, שיצא אש, כתוב, ותצא אש ותאכל אותם. האש הזאת שיצאה, יצא בתגובה לחטא, שיש הרבה דעות מה הוא היה בדיוק, מה בדיוק הפשע, מה בדיוק החטא שעברו עליו נדב ואביהו. אז יש הרבה דעות, יש כאלה אמרו שהם נכנסו שטויי יין, יש כאלה שהם היו פרועי ראש, יש כאלה שאומרו שהם הורו הלכה בפני רבם. אז יש הרבה דעות מה בדיוק קרה שם, אבל האמת היא שכשמסתכלים בפשט זה מאוד ברור מה החטא של נדב ואביהו. זה מאוד מאוד ברור. בפסוקים כתוב, נראה שהייתה להם כוונה טובה. כן? נדב ואביהו רצו לעשות דבר טוב, הם רצו להוסיף. רצו להוסיף להשראת שכינה, לכבוד שמיים, לעבודת המקדש, משכן, רצו לעשות טוב. מה הייתה הבעיה במה שהם עשו? על פניו, לפי מה שכתוב בפשט, הבעיה הייתה שהם הביאו אש אשר לא ציווה אותם. זאת הבעיה. היו להם רצונות גדולים, הם גם עוד מתירים, היו אנשים גדולים, כן? אבל הבעיה הייתה שהם עשו דבר לא על פי הציווי האלוקי. הם הביאו אש זרה אשר לא ציווה אותם. ולכאורה זאת הבעיה. הרב קוק מסביר באורות הקודש, שבעצם כל ההסברים אחרי נדב ואביהו, שנכנסו פרועי ראש, טועי עין, כל הדברים האלה, הם בעצם קשורים לנקודה הזאת. אלה הרבה הסברים שבאים לבטא בעצם את אותה נקודה, הבעיה היסודית הזאת, שהם עשו דבר שלא ציווה אותם. וככה הרב מסביר באורות הקודש, כשהולכים אחרי ההרגשה העליונה של הופעת רוח הקודש, כן, אחרי רצון גדול, אחרי איזושהי כוונה מאוד מאוד עליונה שאדם מצליח להגיע אליה, ושל כל חוכמה והופעה שבעולם, בלא התקשרות אל התורה המעשית, אל התורה ומעשיה בפרטיות, כן, בלי להקפיד על זה, שזה הכל יעשה בדיוק על פי הציווי האלוקי, הרי זה חטא נדב ואביהו, כן? זה בדיוק החטא שלהם. הם באו לעשות משהו גדול, אבל זה לא היה בדיוק על פי הציווי העליון. חושבים המתנהגים ככה, שמתקרבים אל הקודש, מייחדים הם ממרחקים, מקריבים אפילו אש זרה, ובאים אל הקודש טויי עין, בלא אימת הדשמיה, הנובעת ממקור עליון, הבא על ידי כיסוי הראש, אל הפועי ראש, כן? הרב מסביר שכל הדברים האלה נובעים מאותו קלקול יסודי, מה שהוא אומר בסוף הפסקה, ועומק גדול של קדושה זו, כן, זאת קדושה הרצון הזה שלהם, צריכה להיבטל בפני מקור התורה. הקדושה הזאת צריכה להתבטל לפני הציווי האלוקי. זאת הייתה הבעיה. והדבר הזה, זה שהעונש הזה שנצרב לדורות, הנקודה הזאת, החטא הזה של נדב ואביהו, זה דבר מאוד מפליא. כי לכאורה יוצא מפה, שזה מה שההשגחה העליונה רוצה. הקדוש ברוך הוא רוצה להשריש, שעבודת השם, מה שהתגלה פה, דווקא ביום הזה שבו מתחיל הנושא הזה של עבודת השם בעם ישראל, שהשלמנו את ההכנה וקידוש המשכן ובני אהרון, מה שחשוב לזכור לדורות זה לעסוק בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו. בדיוק מה שאתה רוצה מעבר, אתה רוצה יותר, אתה אדם גדול ששואף לדברים יותר עליונים, חשוב לזכור לדורות, לא, תעשה בדיוק מה שציוו אותך. קשה מאוד, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה? ככה הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נעבוד אותו? שנעשה את זה כמצוות אנשים מלומדה, בדיוק מה שציוו אותנו? עוד יותר מזה, בהמשך לכאורה כתובים דברים שממש סותרים את זה. אחרי שכתוב, אחרי שאהרון מקבל את הבשורה הזאת, אז משה רבנו אומר לו, הוא אשר, אמר השם לאמור, בקרובה יקדש. מה הכוונה בקרובה יקדש? אז הוא אומר מפרשים, זה שהבירור הזה נעשה דווקא על ידי נדב ואביהו, זה בגלל הגדולה שלהם. משה רבנו אומר, עכשיו הבנתי, חשבתי שאתה ואני הכי גדולים בעדה, גיליתי שיש פה שניים יותר גדולים מאיתנו. נדב ואביהו יותר גדולים מאיתנו. מה כל כך גדול בנדב ואביהו? אז הרדב"ג מסביר במקום. הם ראויים שהשתדלו להשיג אותי בחוזקת היד. זה שהם השתדלו להשיג את אלוקים, עשו השתדלות, למשהו שהוא מעבר, למשהו יותר גדול, זאת הזכות הגדולה שלהם. בגלל זה הם כל כך גדולים. אז לא הבנתי, הרצונות האלה של אדם, להיפגש עם הקדוש ברוך הוא מעבר לדרישה הסטנדרטית, מעבר לציווי הרגיל, זה דבר טוב או לא? אמרנו בהתחלה, שנראה מהפשט שזה בדיוק היה חטא שלהם, והרב קוק אומר, לפי כל הסברים, זאת הנקודה, שהם רצו משהו שהוא מחוץ לציוויים. מצד שני, אחר כך אומרים פסוקים, שזאת בדיוק הגדולה שלהם, בגלל זה הם היו כל כך גדולים. אז הדבר הזה הוא לא טוב, טוב או לא טוב? כדי להבין את זה, נתבונן בסיפור על אדם גדול אחר, החכם באדם, שגם אצלו קיים המתח הזה בין הרצונות והשאיפות הגדולים שלו לבין הציווי האלוקי. כשמסתכלים בספר מלכים, רואים ששלמה המלך, לכאורה, ככה נראה בפסוקים, חטא בעבודה זרה, נראה שהוא בנה מקדשים לעבודה זרה, נראה שנשיו היטו אותו ודרדרו אותו לעבודה זרה, אבל הגמרא במסכת שבת אומרת שכמובן חס ושלום, הדברים האלה זה לא קרו, לא בזה חטא שלמה, אלא מה היה החטא של שלמה? חטאו של שלמה היה בזה שהוא לא מיכה בנשיו, כן? שלמה המלך חטא בזה שהוא לא מספיק גר בהם על זה שהם עבדו עבודה זרה. שלמה הרי נשא נשים נוכריות, והם המשיכו לעבוד עבודה זרה, כמו שהגיעו מהתרבויות שלהם, ושלמה היה צריך לגעור בהם, הוא היה צריך להיאבק בזה. הוא היה צריך להילחם בתרבות של עבודה זרה שהם הביאו איתם, והוא לא עשה את זה, או לפחות לא עשה את זה מספיק בעוצמה. למה שלמה המלך, החכם מכל אדם, נכשל בדבר הזה? מסביר הרב קוק, שלמה, שהיה חפץ לנסות בחוכמה, לבוא אל המטרה הנשגבה של תכלית התורה, לפעמים על פי עשרה מאיזו מצווה. זאת אומרת, הציווי האלוקי, בנוגע לעבודה זרה, הוא ברור מאוד. ספר דברים, התורה חוזרת כמה וכמה פעמים על הציווי החד משמעי, לעקור ולבאר את העבודה זרה מהארץ. השחט, שרוף וקלה. לא להשאיר שום דבר מהעבודה זרה. בלי הסכמי שלום, בלי התפשרויות, לא למחצה, לא לשליש ולא לרביה, לעקור לחלוטין את העבודה זרה מהארץ. זה הציווי החד משמעי והטוטלי של התורה. אבל שלמה המלך, הוא ניסה להבין בחוכמתו, בתפיסת עולם הגדולה שלו, מה הסיבה, מה התורה מנסה להביא בהוראה הזאת, בהתייחסות הזאת לעבודה זרה. הרי כל המטרה של התורה היא לתקן את התרבות האנושית, היא לקרב את האדם, להעלות את האדם ולקרב אותו לעבודת השם. בחזרה למה שהוא אמור להיות, לקרב אותו לצם אלוקים שבו. ועבודה זרה זה האויב המוחלט של הדבר הזה. וההתמודדות של התורה זה בעקירת העבודה זרה ומלחמת חורמה בה. אבל שלמה ראה שיש דרך להביא את הטוב הזה בצורה יותר מהירה. יותר מהירה ובלי כל המלחמות האלה. הרי כשאתה נלחם בעבודה זרה אתה בעצם קובע שיש פה דורות של עמי כנען שנצטרך להילחם בהם ולשפוך את דמם. ולהיאבק, ורק עוד שנים ארוכות אנחנו נצליח להשפיע עליהם ולקרב אותם לדבר השם. שלמה המלך ראה את זה, שיש דרך הרבה יותר קצרה לעשות את הדבר הזה. יש דרך יותר מהירה להגיע לאותה תכלית, מאשר הציווי של התורה. שלמה המלך, שהיה חפץ לנסות בחוכמה לבוא אל המטרה הנשגבה של תכלית התורה, על פי עשרה מאיזו מצווה, כמו שאמר הרבה ולא אסור. כן הייתה דעתו, לרומם את המצב הכלי של כל המין האנושי, מתוך עומק החושך שלהם. כן? הוא ראה שדווקא דרך החושך הזה של עבודה זרה, אפשר להרים את האנושות למדרגות הרבה יותר גבוהות מאלה שנביא אותם כאן ועכשיו עם הציווי של התורה. הוא ראה שאין אפשרות להפריע מהרגלם וממה שנחילו מבותיהם. כן, שלמה המלך ראה בחוכמתו את זה שעמי כנען לא יעזבו את העבודה זרה גם אם נלחם בה, אלא זה ייקח דורות ארוכים ושנים רבות כדי להגיע לזה. הוא אמר, אתה יודע, יש דרך יותר גדולה, יש דרך יותר מהירה להביא את הטוב הזה. הדרך הזאת היא דווקא דרך העבודה זרה הזאת שלהם. לא לעקור אותה, לא להילחם בה, אלא להראות להם, מה שאתם פוגשים פה, מה שאתם מוצאים בעבודה הזרה הזאת, מה שמעניין אתכם בעבודה הזרה הזאת, זה רק הדבר הילדותי, הדבר הנמוך, זה המצב הבוסרי של עבודת השם. את הדבר הזה, את היסוד הזה, אפשר לפתח אותו ולהעלות אותו ולהרים אותו למדרגות הרבה הרבה יותר גבוהות. שלמה זיהה שדווקא בדרך הזאת, קיימת אפשרות, יש דרך להביא את התיקון הגדול שהתורה מכוונת אליו בצורה הרבה הרבה יותר מהירה. הוא ראה, כן, הוא אמר, אולי יהיה אפשר שעל פי אותו הרגל עצמו, יבאר להם את סיבת הנטייה ואת הילדות שבה, הרי למה הם עובדים עבודה זרה? הם עובדים עבודה זרה, כי הם מזהים בזה משהו שהם רוצים אותו, משהו שמעניין אותם. והדבר הזה שאותו אתם רוצים ואותו אתם מנסים להשיג בעבודה זרה הזאת, אפשר להביא אותו בצורה הרבה יותר גדולה. אתה תתחיל עכשיו לדבר איתם על אלוקים אחד, האלוקים של אברהם אבינו, זה לא מדבר, זה רחוק מהם, מהמצב הנמוך שהם נמצאים בו. אתה צריך להתחיל איתם מאיפה שהם נמצאים עכשיו. ככה אפשר להגיע לדבר הזה בצורה הרבה יותר מהירה. כמו בחינוך ילדים, נכון? ילד לפעמים עושה משהו שהוא לא טוב, אז למחנך יש שתי אפשרות. אפשרות אחת זה להילחם בתופעה הזאת שהילד עושה, כן? ואז הוא מפסיד פעמיים. הוא גם מפסיד כי הוא מסתכסך עם הילד, אבל יותר חמור מזה, לפעמים זה רק גורם לו עוד יותר להסתבך איפה שהוא נמצא. הדרך המלך היא לנסות להבין למה הוא עושה את זה. להבין מאיפה מגיע הרצון הזה, ולהראות לו שהרצון הזה הוא רצון טוב, ויש דרך הרבה הרבה יותר מפותחת והרבה יותר גבוהה להוציא לפועל את אותו רצון. ככה שלמה המלך רצה להתמודד עם עבודה זרה. הוא אמר, לא צריך להילחם בה, אפשר לאט לאט להרים אותה. כמובן ששלמה המלך חס ושלום לא עשה את הדבר הזה. כן? הייתה לו מחשבה מאוד גדולה, אבל הוא ברור שהוא לא עשה, למה הוא לא עשה? כי התורה עשה את זה. אבל זה גרם לזה, הרצון, אותו רצון גדול של שלמה, גרם לזה שבסופו של דבר הוא לא מספיק נלחם בעבודה זרה. לא מספיק מיכה בין השאר. לא מספיק התנגד אליה. כי היה לו חזון שבראייה אנושית הוא יכול להביא לטוב הרבה הרבה יותר גדול מאשר הציווי של התורה. צריך להבין למה המחשבה הזאת היא בעצם מחשבה מוטעת. הרי לכאורה זה הגיוני. זה משהו הגיוני. ששלמה איך באמת ראה משהו. ראה דרך. הוא אומר, טוב, התורה היא מביאה לאיזשהו תיקון. יש דרך, על פי התפיסה ש... שוב, הוא לא אדם רגיל, אדם כל כך גדול רואה, שיש דרך להביא לטוב עוד יותר גדול. איפה הייתה הטעות של שלמה? אומר הרב ככה, זה שהתורה לימדה אותך להילחם באופן כזה בעבודה זרה, יש לזה סיבה מאוד מדויקת. סיבה שאדם, בשר ואדם גדול ככל שיהיה לו, יכול לזהות אותה. אומר הרב, שלמה, שהיה חפץ לנסות בחוכמה, לבוא אל המטרה הנשגבה של תכלית התורה, לפעמים על פי הסרה מאיזו מצווה. כמו שאמר, הרבה ולא אסור. סליחה, המקור הבא. משפט התורה הוא לגדע ולהשחית את כל סימני עבודה זרה, מפני שעמדה התורה על סוף דעתן של בריאות, שההרגלים החשכים יוסיפו להם ירידה וטומאה. זאת אומרת, התורה, כשאומרת לך להילחם בצורה כזאת בעבודה זרה, זה לא מגיע ממקום שהיא לא מכירה את הדרך הזאת של שלמה. שהתורה לא רואה אפשרות להרים, היא ראתה את האפשרות הזאת. אבל התורה ידעה את זה, היא מכירה את נפש האדם, הקדוש ברוך הוא, כשהוא מחוקק את המצוות, כשהוא גוזר את גזרותיו, הוא מכיר את נפש האדם יותר ממה שכל אדם בשר ואדם גדול ככל שהם מכיר את נפש האדם. הקדוש ברוך הוא רואה את זה, הוא מכיר את כל החולשות, את כל הבעיות, את כל המשברים, את כל העיכובים שיכולים להיות בנפש האדם. וכיוון שהקדוש ברוך הוא יודע כל כך את נפש האדם, הוא מבין את זה, שאין דרך קצרה יותר. הרמב״ם מכנה את המצוות במקום אחר, עצות מיחידו של עולם. מה הכוונה עצות? הכוונה הקדוש ברוך הוא, יש לו מחשבה עמוקה של תיקון, שלפעמים לא רואים עליך מביאת התיקון. לפעמים זה נראה כמו משהו שהוא רק פוגע, למשל בעמק כנען ובאומות העולם. אבל באמת בסופו של דבר זה מביא לתיקון הכי גדול שיכול להיות. לך נראה, לאדם נראה, שיכולה להיות דרך יותר גדולה לתקן. למה נראה לו ככה? הוא לא רואה את כל התמונה. הוא לא מכיר את כל החולשות של האדם, הוא לא מודע לכל המורכבויות שקיימות בנפש האדם, אז הוא חושב בקוצר דעתו שיכול להיות דרך מהירה יותר. אחת הדוגמאות לזה למשל, זה שהתורה ציוותה לחסות דם של חיה שאדם שוחט. אדם שוחט חיה, הוא מצווה מהתורה לחסות הדם שלה. הרב מסביר שהמצווה הזאת, מה היא באה לעשות? היא באה לבנות בתודעת האדם את זה שלאורך שנים, לאט לאט זה יחלחל לנפש שלו, שבאיזשהו מקום הוא צריך להתבייש בזה, שהוא מנצל ככה את בעלי החיים, שהוא צריך לשחוט אותם. באיזשהו מקום הוא צריך להתבייש בזה. ולאט לאט זיירים את האדם למקום כזה, יביא את האדם למצב שהוא ינזר מאכילת בשר. לפעמים נראה לאדם שאפשר להביא את זה בצורה הרבה יותר מהירה והרבה יותר יעילה. כן? איך אפשר להביא למצב כזה של האדם יפסיק לאכול בשר? הוא פשוט יפסיק. בוא נקבע עכשיו שכל החברה היא צמחונית. כל החברה בכלל לא מתעסקת בכל הדבר הזה של אכילת בעלי חיים, ובזה נפתור את הבעיה הזאת, אדם יגיע מהר למדרגה הזאת. אבל הרב אומר, כל הרעיון הזה, כן, שוב, מי שרוצה להיות צמחוני מסיבה כזאת או אחרת, זה מצוין, מהסיבה הפרטית שלו. אבל ככלל לקבוע שהחברה כבר יכולה להגיע לשם, זאת טעות. למה זאת טעות? כי האדם עדיין מסובך עם אנשים אחרים. עדיין יש המון המון שנאה בתוך המין האנושי. עדיין יש מלחמות ושפיכות דמים בין אדם לאדם. אתה רוצה כבר לקפוץ למדרגה? שאדם מרחם וחס על בעלי חיים, צריך להגיע לזה בהדרגה, בדרך מתוכננת, בדרך מתונה. זה הדרך שהמצוות, המצוות מוליכות את האדם בדרך הזאת. יש לקדוש ברוך הוא נתיב איזשהו שביל שבו הוא מוביל את האדם, שהוא הרבה יותר מדויק מכל מחשבה אנושית אחרת. הדרך הזאת. עוד דוגמה לזה למשל, זה הדינים של עבד עברי. יש איגרת שמישהו שאל את הרב קוק על דיני עבד, הוא אמר לו, מה זה הדבר הזה שבתורה יש דיני עבד? עבדות זה דבר מאוד לא מוסרי. אמר לו, הנה, הנשות כבר מזמן עברה את, את הדבר הזה שנקרא עבדות. זה כבר מאחורינו כבר, עבדות אסורה ברוב המקומות בעולם. הוא קונה לו, זה שאתה חיסלת את העבדות מבחינה חוקית, זה לא אומר שאין עבדות בפועל. אתה אומר את זה כי אתה לא מודע באמת למה שהקדוש ברוך הוא מודע אליו. הקדוש ברוך הוא יודע את זה, שבסופו של דבר תהיה עבדות בעולם. למה תהיה עבדות? כי בטבע האנושי יש נשמות כאלה, שהם ינצלו אנשים אחרים. ככה זה בנוי, ככה בנוי טבע האדם. ולכן בפועל יהיו עבדים. ואם זה לא בחוק, זה יהיה ככה בפועל. בפועל יהיו אנשים שינצלו אנשים אחרים. ימצאו את הדרך. התורה היא מוצאת את הדרך להגן על אותם אנשים. ברגע שאדם מרגיש את זה, שאותו עבד הוא בעצם הרכוש שלו, אז הוא גם שומר עליו. הוא גם ניזהר עליו. הוא מקפיד על הזכויות שלו. התורה גם אומרת שהעבד צריכים להיות לו זכויות לא פחות מאלה של האדון. לכן המחשבה האלוקית בעצם היא מסוגלת באמת לתת מענה לבעיה הזאת שאנשים מנצלים אחד את השני. זה שמחסלים את העבדות בחוק זה לא פותר את הבעיה. הקדוש ברוך הוא מודע באמת לכל החסרונות, לכל הבעיות, לכל המורכבויות שקיימות בנפש האדם. ממילא הוא יכול לתת חוקים כאלה, עצות כאלה, מצוות כאלה, שבאמת הולכות ומרימות את האדם מתוך החסרונות והחולשות שהוא נמצא בהם. וגם כאן אותו דבר, כששלמה המלך עוברת לו בראש מחשבה כזאת של למצוא איזה פשרה עם העבודה זרה, כדי להרים דרכה את האדם, הוא לא מספיק מודע לזה שהעבודה זרה רק תפיל ותשחית את נפש האדם. אין לך מה לקחת, נגיעה הכי קטנה בעבודה זרה, זה הכל רעל. כל מה שיש בזה, זה רק יכול להשפיל אותו, גם אם נראה לך שזה יכול להרים. אומר הרב, אנו חייבים להתבונן, שאם נמצא שאפשר הדבר, כן, להביא לאיזשהו תיקון דרך עבודה זרה, בלי להילחם בה, הוא רק מפני שאין אנו יורדים לסוף הנפש הכללית, לדעת את מחוביה והעלילות שלה אל החטאת והכיור, כן? בגלל שאנחנו לא מספיק מודעים ולא מספיק מבינים כמה הדבר הזה מזיק, כמה הוא רע לאדם, לכן עוברת, יכולה לעבור לאדם מחשבה כזאת שהוא יכול להשתמש בה כדי להעלות. רק השם הוא בוחן כליות ולב שאין חושך ואין צל מוות להיסתר מפניו ברוך הוא. אז המחשבה הזאת של שלמה, שגרמה לזה שהוא פחות נאבק בעבודה זרה, היא הביאה הרבה יותר נזק מאשר תועלת. שוב, כמו שראינו צלם דווה אביהו, הייתה פה כוונה גדולה, כוונה של אדם ענק, כוונה שהגיעה מהגדולה שלו. אבל בסופו של דבר הרב מסביר שהביאה הרבה הרבה יותר נזק. זה ששלמה המלך לא מיכה בין השב, זה גרם לזה שבסופו של דבר עם ישראל הסתבך בהמשך עם עבודה זרה. והרעיון הזה, שגדול ככל שיהיה אדם, בסופו של דבר, ברובד המעשי, המצוות, החוקים האלה של הקדוש ברוך הם אלה שיביאו בצורה הכי מהירה את הטוב האנושי, זאת הנקודה שמתבררת גם דרך הסיפור של שלמה. אתם יודעים, לאורך ההיסטוריה, היו הרבה אנשים שחשבו שהם יודעים איך לסדר עולם מושלם, וטוב ומתוקן, כל מיני תנועות מהפכניות. שמעתם על המהפכה הקומוניסטית? מהפכה של אנשים שטענו שיש להם איזה תורה, איזה תפיסה כזאת, שיכולה לסדר עולם מושלם. עולם שאין בו חזקים וחלשים, אין בו עשירים שמנצלים את הפועלים, מנצלים את המעמד הנמוך. ובסופו של דבר, כשבאמת הגיע הרגע שהתפיסות האלה, הייתה להם יכולת לשלוט איפשהו, הם הביאו הרבה יותר נזק, הם הרבה יותר קלקלו והרבה יותר הרסו, מאשר הועילו. למה זה ככה? כי לתקן עולם זה דבר מאוד מסובך. האדם לא יכול לעלות בדעתו את האפשרות לעשות את זה. וכשיש באמת ניסיון אמיתי כזה, ניסיון אמיתי, להרים ולתקן ולסדר את המציאות, אתה צריך לבוא מתוך עצה, מתוך רעיון כזה. אתה לא יכול לבוא רק מרצונו הטוב של האדם. אתה צריך לבוא מתוך חזון שמסוגל באמת לתפוס את כל קורות האדם. להבין את הנפש שלו מיסודה. זה יכול לבוא רק מהעצה האלוקית. פעם זה היה יותר חזק. היה בחברה הישראלית ובפוליטיקה מחנה שמכונה מחנה השלום. מה זה מחנה השלום? זה כאלה אנשים שאמרו, זהו, נגמר עידן המלחמות. מלחמות זה של פעם. פעם היינו צריכים כל הזמן להילחם, היה צריך לשפוך דם, אנשים צריכים להתכסח עם אחד עם השני. היום על זה כבר מאחורינו, היום אנחנו יכולים לדבר, אנשים יכולים לדבר. בואו נדבר, בואו נמצא אינטרסים משותפים, בואו נראה איפה אנחנו יכולים לשתף פעולה, איפה אנחנו יכולים לעבוד ביחד. ואותה דרך, אני חושב שהיום כמעט מוסכם על כולם, זה בלי להיכנס לפוליטיקה, אני חושב שעל רוב מוחלט של החברה בישראל זה מוסכם, שהניסיון הזה הוא הביא ליותר שפיכות דמים מאשר לשלום. הפוך על הפוך. ברגע שאתה מנסה לזרז תהליך בלי להבין מספיק את המורכבות, אתה לא מספיק מודע לרשע שקיים אצל העמים שסביבך. אתה לא מספיק מודע לכמה הנטייה הזאת להילחם היא מוטבעת באדם, אז אתה יכול לעשות מעשים שבפועל רק מרחיקים את הטוב ורק מסבכים אותו. יש מאמר מפורסם של הרב שנקרא נשמות התור. במאמר הזה הרב מדבר על נשמות כאלה שהם רצו, היו להם שאיפות מאוד גדולות. הוא מדבר על הכפירה, על דור הכפירה, החילונות, החוצפה, המלחמה בתורה ובבתי המדרש. והרב במבטו המעמיק מסביר שהדבר הזה לא מגיע מאיזה קטנות, זה לא מגיע מסתם תאוות, מאיזה רצון לפרוק עול. המלחמה שלהם מגיעה ממקום כזה שהם רצו תורה יותר גדולה. הם רצו תורה שלא רק מתעסקת בצד המעשי, כן? ולאורך הגלות עם ישראל התעסק הרבה הרבה בצד המעשי שבתורה. ואותם נשמות רצו לחזור לאידיאלים הגדולים של אברהם אבינו, של תיקון עולם, דרך השם לעשות צדקה ומשפט. רצו לחזור לצד הגדול הזה של התורה, לרוח, לתיקון החברה. תורה שהיא רק מעשית, הם הרגישו שזה דבר שהוא מאוד מצמצם ומאוד מקטין את מה שיש בקודש. ומשם מגיע הנטייה שלהם להילחם בתורה. הרב אומר שבסופו של דבר, הדבר הזה נכון שהוא מגיע מרצון גדול, אבל בפועל, בצד המעשי הדבר הזה הוא הרסני, והוא מסוכן, כיוון שהוא לא קשוב לזה שרק המחשבה האלוקית, רק הציווי האלוקי, הוא באמת יכול להביא לתיקון השלם. לפי זה, לפי כל מה שהסברנו עכשיו, מאוד ברור, למה זה היה כל כך חמור שנדב והביאו, הביאו דבר שהם לא צבו עליו. כי פה, בנקודה הזאת של סיום קידוש המקדש, והמשכן, ובני אהרון, שבו מתחיל הצד הזה של עבודת השם, חשוב ללמד את זה, שעבודת השם זה לא דבר שמגיע מהרצון של האדם. זה דבר שכדי לעשות אותו בצורה הכי גדולה, הוא צריך לעבוד דווקא מתוך הציווי בפלס, איך שהשגחה העליונה מובילה אותו. רק באופן הזה יכול להתקיים עבודת השם במילואה. אבל אנחנו אמרנו שהרי, התורה מספרת לנו שזאת הייתה הגדולה של נדב ואביו. גדולתם של נדב ואביו הייתה ברצון הזה שלהם, בשאיפות הגדולות שלהם. בקדושה פרטית, ביוזמה שלהם, להביא את הטוב. ולכן צריך להבין, אותם רצונות גדולים שדיברנו עליהם, של שלמה המלך, של נדב ואביהו, של אותם נשמות שרצו להביא את הקודש, להביא לתורה הגדולה יותר מהר, הם, הרצונות האלה, אלה רצונות רעים? אומר הרב שם, במאמר הזה על נשמות התוהו, שלא. שהנשמות האלה דווקא צריך ללמוד מהם, לא ללמוד מחס ושלום מה לעשות, אלא ללמוד מהם איך לרצות, איך לשאוף, לאיפה לכוון את המבט שלנו. בפועל, כמו שראינו, הציווי האלוקי הוא זה שמנחה את האדם. אבל איך אדם צריך לרצות? איזה שאיפות אדם צריך לבנות? זה דבר שאומר אפשר ללמוד אותו משמות התורה. בשביל זה הקדוש ברוך הוא שולח נשמות כאלה. הוא שולח אותם כדי שאנחנו נוכל ללמוד מהם לאן לשאוף, איזה תורה אנחנו שואפים בסוף. אנחנו איך נגיע לשם? אנחנו נגיע לידי הציווי האלוקי. אבל את השאיפה אנחנו לוקחים מהם. מהם אנחנו לומדים איך לרצות. אחד המקומות שבהם הדבר הזה בא לידי ביטוי, זה הנושא של התפילה. בנושא של התפילה אומר הרב, שם אדם לא פועל על פי הצד המעשי. בתפילה האדם הוא נמצא בינו לבינו, כן? נמצא בינו לבינו. וקורה תהליך שלם בתוך הרצון שלו, בתוך העולם הפנימי שלו. הדבר הזה לכאורה לא יוצא אל הצד המעשי. ועל זה אומר רב קוק ככה, כוחות הכבירים הסוערים הינם מתפרצים לפעמים שלא כשיטה, מפני שבעיקרם הם נועדים להגדיל פעלים גדולים, מהירים ואדירים, וצר להם המסגר של לב האדם והמועקות שבאורחות החיים. על כן הם לפעמים יוצאים בזעף. כן? אלה הדברים שדיברנו עליהם. כיוון שיש רצון למשהו שהוא הרבה יותר גדול, הרבה מעבר, רחוק שנות אור מאיפה שהמציאות נמצאת עם כל החסרונות שלה, לכן יכול להיות בצד המעשי משהו שגורם להרס. אבל איפה אפשר להביא את זה לידי ביטוי? את הדבר הזה מסביר, אפשר להביא לידי ביטוי בעולם הרצון. אבל כשאדם מצליח ורואה בחפץ ההתפרצות רק צל של איזה כוח נשגב הטועה באורח בקשת תפקידו, והוא כובש את חפצו, הוא לא מביא את זה לידי ביטוי בפועל. מפני שרואה שמכל מקום העולם המעשי, זהו עושרו, שהוא מסויג בכבלי הגדרים, האיסורים והמוסרים, הוא יוביל את האדם אל המטרה העליונה להרחיב את עולמו באמת, אז ימצא לנכון לפניו את עולמו הרחב בהווה, בהתרחבו, בלא מצרים. איפה? איפה הרצון הגדול הזה כן יכול לבוא לידי ביטוי? בחדרי לבבו ורגשותיו הסוערים. שם זה יכול לבוא לידי ביטוי. בתוך הרצון של האדם, בתוך נפש האדם, שהאדם יכול לרצות בלי גבולות. ככה מתפעם, כשאדם מתפלל, אז הוא לא מתפלל עכשיו לתיקון העולם על פי הגבולות שהוא רואה, על פי הגבולות הריאליים. כן, יגידו לו, זה לא באמת ריאלי להביא את השלום, זה לא באמת ריאלי שיפסקו המלחמות מהארץ, זה לא באמת ריאלי שלא יהיה עוני, שלא יהיו מחלות, שלא יהיו חסרונות. הוא לא חושב על זה, הוא לא מתעסק בגבולות של העולם המעשי. הוא שואף ומתפלל ומבקש בצורה חופשית לגמרי וחירותית לגמרי מכל המועקות והחסרונות האלה של החברה. וכשאדם מוצא ככה, כשאדם מסתכל ורואה באמת את החופש הזה לרצות בלי גבולות, בלי מעצורים, זה מה שמרים את האדם באמת למקום שבו הוא יכול להעמיד חזון אמיתי של תיקון. איך עושים את זה בפועל? על פי הציווי האלוקי, דבר השם. דבר השם נותן לנו את הדרך, את המסילה הזאת, את השביל המדויק, איך להוציא לפועל את הרצון הזה. אבל הרצון הזה, למשל כמו שהיה לנדב ואביהו, הרצון הזה להביא לקידוש בתוך זמן מאוד קצר, להתקדמות מאוד מהירה של קידוש השם, של קרבת אלוקים על פי הדרכים שלהם, זה דבר שלא יכל לצאת לפועל בלי הרצון הגדול שלהם. בהרחבה של דעת, בעומק רגש, בהתענגות על השם, ובעירת תרוממות עוז עליון, הממלאים את כל חדרי הלב יפעה וגדולה, בזה תזרח התפילה בשמש עוזה, כשמש בגבורתה. כן, הדבר הזה הרב מרחיב עליו במאמר תום הילדות. במאמר תום הילדות הרב מדבר על זה, שילד קטן, הוא לא מכיר את החסרונות, הוא לא מכיר את כל המורכבויות. ילד קטן, הוא רוצה טוב, והוא חושב בתומו, שזה שהוא רוצה את הטוב זה מספיק. אם יש לו כוונות טובות, אם יש לו רצונות, הוא באמת יביא את הטוב. אחר כך ילד מתבגר, הוא מבין שזה הרבה יותר מסובך מזה. הוא מבין שזה שהוא רוצה טוב זה לא מספיק. זה שאתה רוצה טוב, זה התחלה טובה. כדי להוציא את הטוב הזה לפועל, אתה צריך להכיר טוב, 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 את כל המחשקים, את כל האויבים שמתחבים לך במציאות, את כל הערבוב הזה שיש בין חושך לאור, ושגם הרצון שלך אולי צריך קצת לחדד אותו וללטש אותו. זה שייך לבגרות, אבל הרב אומר שתום הילדות, הרצון היסודי הזה, זה דבר שהאדם חייב לשמור עליו. צריך לטפח אותו, צריך לפתח אותו, צריך להבין שיש לו תפקיד. זה לא שאם המציאות מורכבת, אז התום הזה זה שטויות, זה הזיות באלמה. זה דבר חשוב מאוד, זה היסוד, זה הבסיס, זה הלב של עבודת השם. הלב של עבודת השם זה להצליח לרצות בלי להתחשב באותם מורכבויות. לשאוף בלי גבולות. וזה, אני חושב שיש עוד דוגמה אחת, כדי לחדד את הנקודה הזאת בתנך, למקרה של רצון שהיה מעבר לגבולות המציאות. במדבר, אחרי שבני ישראל נכשלו בחטא המרגלים, אז נגזר עליהם שכל הדור הזה לא ייכנס לארץ. כל הדור הזה עכשיו לא נכנס לארץ. ואז מסופר שהייתה קבוצה, התורה קוראת להם המעפילים. קבוצה של המעפילים, של אלה שרצו להעפיל ולהיכנס לארץ, למרות שהדור לא מתאים לזה. הדור לא מתאים לכניסה לארץ עכשיו, הדור צריך לעבור עכשיו תהליך, שלם, רק. הדור הבא, שיוולד במדבר יוכל להיכנס. הם לא יכולים. הם לא מתאים, הם נפלו. ונחשבו הם לא יכולים. והייתה קבוצה שמה שהיא לא מוכנה לוותר על זה. והמעפילים האלה עלו, וזה כמובן נכשל. הקדוש ברוך הוא העניש אותם, וזה לא הלך. אבל הרב מסביר שהמעפילים האלה, מה שהם פעלו, זה לא היה לשווא, זה לא היה לריק. איפה שיש רצון גדול שמתגלה, הדבר הזה הוא פועל ויש לו תפקיד. הוא עושה משהו, הרצון הזה אומר הרב, בעין היה שם לגבי המעפילים, הוא אומר שהרצון הגדול שלהם להיכנס עכשיו לארץ, ולא לוותר. למרות שהגזרה כבר קבע את זה, שהדור לא מתאים לזה, כן? הרצון הזה הוא בנה קשר בין העם לארץ לדורות. הרצון הזה פעל. אומנם העם באמת לא נכנס לארץ, אומנם באמת הניסיון שלהם נכשל, אבל זה שהניסיון הזה נכשל, וזה שמה שהם עשו היה רע, הוא היה נגד הציווי האלוקי. זה באמת היה רע. אבל זה שהדבר הזה היה רע, זה שייך לצד הבפועל של החיים, לצד המעשי. מבחינת הרצון, מצד הפנימיות, היה פה רצון גדול באמת. והרצון הגדול הזה, הוא לא הולך לריק, הוא לא נאבד. פעם קראתי איפשהו, שאחרי אירועי המחתרת היהודית, מה זה המחתרת היהודית? המחתרת היהודית זה איזושהי קבוצה, שיצאה מהציונות הדתית, וארגנה למעשה סוג של בעצם פיגועים נגד ערבים, כדי להתמודד איכשהו עם הטרור. אחד האנשים שהכי, כשהדבר הזה יצא חוץ לתקשורת, אחד האנשים שהכי תקפו את המחתרת היהודית היה הרב טאו. הרב טאו נלחם במחתרת היהודית, הוא יצא נגד התופעה הזאת, בשצף, ואחרי שהם נעצרו, הוא הלך למגרש הרוסים לבקר אותם שם, והוא כמובן אמר להם דברים קשים מאוד, אבל אחר כך, כשהוא רצה לנחם אותם, אז הוא אמר לכם, תדעו לכם שהיה פה רצון גדול, מה שאתם עשיתם, לא עשיתם את זה כי דאגתם לעצמכם, עשיתם את זה כי חשבתם שהדבר הזה באמת יביא לתיקון. הוא אמר, תדעו לכם, הרצון הגדול הזה לא נאבד. הרצון הזה הוא פועל, כשיש רצון גדול, גם אם הוא נכשל בשטח המעשי של המציאות, יש לו תפקיד, והוא פועל דברים גדולים. וככה כותב הרב בשמונה קבצים לגבי ה... הוא מתייחס למעפילים, אבל הוא מדבר על כל המקרים האלה, של ניסיונות גדולים, ניסיונות דברים משמעותיים במציאות. הוא אומר ככה, עתידים לעלות כל אשר נפלו מיתרון חשק. אתם רואים מה זה נפלו מיתרון חשק? כאלה שהיה להם חשק גדול, היה פה איזה רצון גדול, וזה הביא בפועל לאיזושהי טעות, לאיזשהו כישלון. והם הם רוב הנופלים, המעפילים, אשר בחטאה מתו, ובסדר החיים, אותו הדילוג, כמו למה, למה הוא קורא לזה דילוג? כי זה קפיצה מעל המציאות. אתה רוצה לעשות משהו מעשי, שהוא לא מתאים לאיך שהמציאות עובדת. יש פה רצון שהוא בעצם גדול על המגבלות של החיים. אותו הדילוג, אשר בא למשבר במועדים קדומים, יבוא לתפקידו בזמנים מאוחרים. כן? לעתיד לבוא זה יפעל פעולות מאוד גדולות. בהווה, ההווה הוא מצומצם, ולכן פה בפועל זה נכשל. אבל הדבר הזה נשאר, הרצון הגדול הזה, עתיד לפעול דברים גדולים. כמו שרצונות גדולים של אדם לא יכולים לבוא לידי ביטוי במציאות בפועל, אבל בתפילה הם יכולים לבוא לידי ביטוי. אותו דבר, הדבר הזה, אם זה לא יבוא בדורות הבאים, יבוא לתפקידו בזמנים מאוחרים יותר, בצורה יותר מוגבלה ויותר מתוקנה. ואם גם במהדורת עניינה, עדיין לא נתבשם התוכן, עוד בא שלישייה, כן? לא ילך בדור הבא, יבוא בדור שאחריו. רצון גדול, אמיתי של אדם, להביא לתיקון בסופו של דבר בונה. בסופו של דבר, הוא מביא ישועה, הוא מביא לתקומה, הוא מביא לתיקון. גם אם הרצון הזה לא מתאים לאיפה שהמציאות נמצאת. בעזרת השם, מפרשת שמיני, מהחטא של נדב ואביהו, וגם מהעונש שלהם, אנחנו יכולים ללמוד כמה חשוב לרצות ולשאוף ולהתפלל ולהיות גדולים בעצמנו, שאנחנו מצידנו נהיה אנשים שרוצים, לא רק הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, כי אנחנו באמת רוצים ובאמת שואפים, באמת מקווים לישועה שלמה ולטוב גדול ומתפעלים אליו, והדבר הזה רק יחזק ויעשה בעזרת השם את הצד המעשי של החיים יותר מדויק ויותר מתאים ויותר מכוון לדבר השם. שבת שלום לכולם.